עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
מאזינים יקרים, שלום וברכה. אנחנו בסייעתא דשמיא נתחיל כעת ללמוד ביחד את הדף היומי הירושלמי. אנחנו נמצאים במסכת מאי בדף י"ג תחילת הלכה ב', הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים לעילוי נשמתם התורה של דוד בן סעדה ושמעון בן סעדה ולהמשך רפואתו השלמה והמהירה של נתן בן רחל. אומרת המשנה, רוצה לחזום עלי ירק. לחזום זה מלשון לחתוך, יש מספר ביאורים מדוע זה נקרא לחזום. הרמב״ם מבאר שבאמת אין לכך מקור בלשון הקודש למילה לחזום, אבל הרש"ס מבאר שהמילה לחזום נראה בעיניי שהוא כמו לחסום, דהיינו לכרות העלין, כמו שעושים לקרישים ולשומים ולצנונות, שכך הם ראויים לאכילה, וחסימה היא לשון קריטה, כך מבאר הרש"ס ומביא שכך גם מבאר הרמב"ן. בכל אופן, אדם שמעוניין, מכיוון שהוא הולך בדרך, ויש לו מסע כבד מהירק שהוא נושא, הרי הוא רוצה לחתוך, לחזום עלי ירק בכדי להקל ממסעו, לא ישליך עד שיעשר, שמא האנשים ייקחו את העלים הללו ויאכלו אותם, ונמצא שהוא מביאם לידי תקלה, כך מבאר הפנים משה ומערה פעולה. ממשיכה המשנה ואומרת, הלוקח ירק מן השוק, מעם הארץ, ומכיוון שהוא הגביע את הירק, הרי שכבר יש לו אחריות על אותו הירק, שהרי מטלטלים נקנים במשיכה או לחילופין בהגבהה, ולאחר מכן נמלך להחזיר למוכר. הרי אם אתה מחזיק כעת למוכר, לאחר שזכית בזה ותחת אחריותך, חלה עליך החובה להפריש תרומות ומעשרות. אם אתה מחזיר את זה לעם הארץ, אתה בבעיה, כי עם הארץ מוכר את זה ומוכר את זה כלא מאוסר, למרות שאתה זכית בזה, לא יחזיר עד שיעשר. אומרת המשנה, מדוע? מכיוון שיש לאותו אדם חוב מרגע שהירקות נכנסו תחת רשותו לעשרם, שאינו מוסר אלא מניין. כלומר, כל מה שחסר שם זה רק מניין האגודות שלקח, אבל מכיוון שהוא עשה הגבהה וקנייה והוא יודע כמה זה עולה, הרי שבעצם זה כבר נכנס תחת אחריותו. לעומת זאת, אם היה עומד ולוקח, אבל לא עשה הגבהה בכדי לקנות, אלא הוא רק הגביע בכדי לראות את הירק, וראה טוען אחר יפה ממנו, הוא רואה פתאום ירקות אחרים שאותם הוא רוצה לקנות, הרי מותר להחזיר את הירקות הראשונים שהוא הגביע שלו על מנת לקנות, מפני שלא משך ולא קנה, ולכן זה לא נכנס תחת אחריותו. מבאר הירושלמי, אמר רבי אלעזר, מהמשנה שלנו אנחנו רואים שהיא סבורה כדעת רבי מאיר, שהרי רבי מאיר אמר לו, התירו למכור דמי במידה גדולה, אלא לסיטון בלבד, בניגוד לדעת חכמים שסבורים שהתירו למכור לכל אדם דמי במידה גדולה. מהמשנה שלנו, שהמשנה אוסרת להפקיר ירק דמי, למרות שאפילו אם היה מדובר בכמות גדולה, הדבר היה אסור. שהרי המשנה שלנו אומרת, שאסור להשליך ירקות דמי ולהפקירם כדי להקל על מסעו. משמע שאסור לאדם למכור דמי או לתנו במתנה, הרי ברגע שאתה זורק את הירקות, אתה נותן אותה במתנה לאותו אדם אחר שיקח. משמע שמשנתנו היא כשיטת רבי מאיר, בא רבי יוחנן וחולק ועומד דברי הכל, משנתנו עולה בקנה אחד גם עם שיטת חכמים. וגם חכמים סבורים שאומנם אדם יכול למכור דמי במידה גדולה, אבל הם עודים לדברי המשנה שאסור לאדם להפקיר ירק דמי ואפילו במידה גדולה. שניה, יש הבדל בין משנתנו למשנה שם, מדוע? שהזוכה זוכה בדקה. ברגע שהמוצא מלקט את העלים, הרי בכל פעם הוא זוכה בעוד עלה ובעוד עלה ובעוד עלה. ובכך יוצא שזה מעין מידה דקה ולא מידה גדולה. ולמרות שזה שהפקיר, חזם, חתך את החתיכות והשליך אותם, הוא השליך מידה גדולה, אבל המוצא אינו זוכה אלא במידה קטנה בכל פעם. לכן זה לא דומה למי שמוכר במידה גדולה. ממשיך הירושלמי ואומר, ולת הדה פליגה על די רבי מאיר, לכאורה שיטת רבי יוחנן אינם עולים בקנה אחד עם שיטת רבי מאיר. שרי רבי מאיר אמר, כיוון שאדם מפקיר דבר ירצה מרשותו. יש מחלוקת גם בבבלי בנדרים וגם בירושלמי בנדרים, בין רבי מאיר לבין רבי יוסי, כיצד עובד בדיוק הפקר. לפי שיטת רבי יוסי, כאשר אתה מפקיר, החפץ לא יצא מרשותך, אלא רק כאשר הוא הגיע לידי הזוכה. ואילו לפי שיטת רבי מאיר, בעצם זה שהפקרת, החפץ יצא מרשותך, למרות שעדיין זוכה לא זכה בו. יוצא שלפי רבי מאיר יש רשות שנקראת הפקר, כלומר אם אני בעלים ואני מפקיר זה כבר יצא מתחת רשותי, ואילו לפי רבי יוסי זה לעולם לא יוצא מרשותי, אלא אם כן אדם אחר זכה בהפקר. אומר הירושלמי, מכיוון שרבי מאיר אומר שברגע שאתה הפקרת, החפץ יצא מרשותך והפקר או הפקר, הרי יוצא שלפי רבי מאיר, מה אכפת לי שמי שזוכה זוכה בדקה? הרי זה שהפקיר חתך את החתיכות הוא ישליך מידה גדולה, ובמידה גדולה ראינו שיש להקל. אז לכאורה מדוע יש לחשוש בכך? מתרץ הירושלמי שאני יש הבדל שהזוכה זוכה בדקה ואין המפקיר מפקיר בגסה, כלומר מדובר כאן באמת שאם המפקיר היה מפקיר מידה גדולה בבת אחת, הרי שהדבר היה מותר. אבל מכיוון שזה שחותך את החתיכות בכדי להקל ממסעו, אף הוא חותך בכל פעם עוד חתיכה ואותה משליך, עוד חתיכה ואותה משליך, הרי שיוצא שגם המפקיר וגם הזוכה זוכים במידה קטנה, ולכן הדבר אסור. אומרת הגמרא, ואפילו על די רבי יוסי לתד הפליגה. כלומר, לכאורה דבריו של רבי יוחנן עולים בקנה אחד גם עם שיטתו של רבי יוסי, יחלוק על רבי מאיר. די רבי יוסי אמר אין הפקר יוצא מתחת ידי הבעלים אלא בזכייה. לפי שיטת רבי יוסי יוצא שכאשר יפקרת החפץ, החפץ לא יצא מרשותך, אלא אם כן זכה בזה הזוכה. הרי יוצא שאין הפקר הוא הפקר. ולכן ברגע שאתה הפקרת וזרקת את החתיכות בכדי להקל במסעך, הרי שעדיין לא חל ההפקר. מתי יחול ההפקר? כאשר ימצא את זה הזוכה, ומכיוון שהוא זוכה בזה, הרי הוא זוכה בכל פעם במידה קטנה, שאני איש המפקיר מפקיר בגסה, ואין הזוכה זוכה בגסה, ויוצא שזה לא יוצא מרשות המפקיר בכלל עד שהזוכה זוכה, ומכיוון שהזוכה זוכה במידה דקה, הרי שחייבים להסר, ולכן אסור למפקיר להשליך. ראינו במשנה לוקח ירק מן השוק, ברגע שהוא לקח והרים מגביע את הירק על מנת לזכות, הרי שהוא כבר התחייב לאסר, ולכן אסור לו להחזיר למוכר מהארץ את הרקות הללו, אלא אם כן הוא יאסר אותם. והמשיך המשנה ואמרה שאינו מאוסר אל המניין, כלומר, ברגע שאתה הגבעת על מנת לקנות, הרי כל מה שחסר זה לא הגמירות דעת שלך, אלא זה רק לספור כמה לקחת. לכן זה נמצא תחת אחריותך, ואסור לך להחזיר את הירקות למוכר, אלא אם כן תאסר אותם. חזקיה אמר שהכוונה במשנה מאוסר, הכוונה מחוסר. ומבינים במשנה שאינו מחוסר לבעלים, אלא מניין. ולכן יוצא שהוא יגביע על מנת לקנות, כיצד הוא עושה, שואל הירושלמי, כיצד הוא מעשר, נוטל מן העליון ומתקן מעשר ואז הוא מחזיר. שואלת הגמרא, ואינו אסור משום גזל? הרי נגיד שלקחת 5 קילו, ואתה מעשר, יוצא שאתה מחזיר לבעלים, פחות מ5 קילו, יוצא שאתה בעצם גוזל אותו. הוא הרי לא מעשר. איזה היתר יש לך לאסר לו בעל כוחו? מתרץ הירושלמי, מכיוון שאתה לוקח מידה מאוד קטנה, אין בכך הקפדה. כי עד כפי שרבי שמעון בר קנה ומסמך לרבי אליעזר, היה נסמך לרבי אליעזר בהליכתו, וזוהי הנהגה דרך כבוד. עברון על חד קרם, עבו ליד קרם אחד. אמר לרבי אליעזר לרבי שמעון בר קנה, הייתי לחד קסם למחצת שיניים, אני מעוניין בקסם לחצות את שיניי, ולכן אני מבקש שתתלוש מהגדר המקיפה את הקרם חתיכת קסם. חזר, לאחר מכן רבי אלעזר חזר בו, ואמר לי, לא תיתן לי כלום, אל תיתן לי. אמר רבי אלעזר, מדוע אני חוזר בי, דעיניתי כל ברנש וברנש מבטקן. תאר לעצמך שאני עושה את זה וכולם רואים אותי, וכל אחד לוקח מהגדר המקיפה את הקרם, רק יסם אחד, הרי תוך מספר שבועות לא יישאר גדר. אז היא לסייג עדי גוברה, ואז יצא שהסייג הגדר שאותו אדם מקיף את הקרם, תיעלם לו. משמע שמעיקר עדין באמת היה מותר לקחת קיסם כי אין על זה הקפדה. רק מדוע הדבר אסור? כי יש לחשוש שהכל יהיה עסוק. נמצאנו למדים מכאן שכאשר אתה לוקח 5 קילו מעשר ומחזיר, הרי שאין בכך הקפדה של בעל הבית ולכן זה מותר, ואין כאן משום איסור גזל. מעשה נוסף מביאה הגמרא, רבי חגי, אבא מסמך לרבי זעירה, היה נסמך על רבי זעירה בהליכתו. אבא רכה תאין חנמך על דקיסין, עבר שם יהודי, שהיה טוען, היה נושא חבילה של קיסמים. אמר לרבי זעירה לרבי חגי, הייתי לחד קיסם מחצה שיניי, תביא לי בבקשה מהחבילה שלו קיסם אחד ויחצות בית שיניי. חזר ואמר לי, לאחר מכן חזר ואמר לו, לא תהיתי לי כלום, אני חוזר בי, אל תביא לי. מדוע? דיינתי, אם אני אקח קיסם אחד, כל ברנש וברנש מבטקן, הכל יעשו, כן, כל אחד ייקח ממנו קיסם, ואז ילמך לדוגוברה. יוצא שכל המסע של הקיסמים שלו ייעלם. יוצא אם כן שבעצם עיקר הדין על זה היה מותר כי אין על זה הקפדה. אבל לכאן שאתה חושב שהכל יעשו כן רק אז זה אסור. שואלה ירושלמי, לא רבי זעירא כשר כל כך. זה לא שרבי זעירא היה כל כך חסיד, אלא מדוע רבי זעירא עשה כן מילין דייצרן שמה לא נאבדינן. מדוע? בשביל שאנחנו נלמד להיזהר מכל מיני דברים שעץ הערה שלנו מלמד אותנו שיש כאן עניין לעשות דברים כאלה. ויש המבארים שרבי זעירא ברובן ותלמתו אומר על עצמו, לא שאני כל כך קשר שאני מחמיר בזה, אלא שכאן אפילו העץ הערה שומע לי ולא מפתה אותי, לכן ראוי שאחמיר בזה. אומר הירושלמי רבי אבוה בשם רבי יוחנן נפו בירם המשנה, שמה הכוונה שאינו מאוסר אל המניין, הכוונה שאינו מחוסר אל המניין, ולכן ברגע שהרמת את החמישה קילו והגבעת אותם, הרי הם תחת אחריותך ולכן עליך לעשרה. מכיוון שהוא משך קנה, לא היה חסר בשביל להשלים את המחירה, אלא ממנה רק למנות, לבדוק כמה קילו בדיוק לקחת. ולכן זה נכנס תחת אחריותך. אם כן כעת כאשר אתה מתחרט אסור לך להחזיר את החמישה קילו, אלא אם כן תאסר אותם כיצד הוא עושה איך הוא מאסר. אומר הירושלמי נותן דמי אחת מהן מהאגודות ומתקן את הירקות שהוא מחזיר. של הירושלמי יוצא אם כן שהקונה מאסר את הירקות ורק אז הוא מחזיר אותם, ולא נמצא עושה תקלה לבאים אחריו, הרי יוצא שאלו שבאים אחריו יאסרו, והם יאסרו באיסור, כי הם יאסרו מן הפטור על החיוב, הם מהחיוב על הפטור. הם הרי לא יודעים שהחמישה קילו עלה לו מאוסרים. מתרץ הירושלמי את החמישה קילו שהוא מחזיר, עושה אותם ציבור לפניו, והוא שם אותם בערימה נפרדת, וככה כולם ידעו שהחמישה קילו עלה לו, הרי הם חמישה קילו מאוסרים. שואלת הגמרא, ויקבע אותן לתוך פירותיו. למה המשנה אומרת שהוא לא יחזיר עד שיעשר? הרי לכאורה הקונה יכול להחזיר את החמישה קילו כפי שהם, וילך בביתו ויעשר מפירות הבל שיש בביתו. ולא כן תני קובע הוא אדם מעשרותיו של חברו לתוך פירותיו, ואפילו עושה תקלה לבאים אחריו. מתרץ הירושלמי מרבי חינה, תקנו בלוקח ולא תקנו במחזיר. כל התקנה שחזל תקנו, שאתה יכול להחזיר, לקבוע מעשרות של חברך לתוך פירותיו, זה דווקא באדם שמוכר טבל ללוקח. אבל לא תקנו את זה ברגע שאתה רצית לקנות, ואתה מחזיר את מה שקנית למוכר, כאן אין את התקנה. ואז יוצא שבאמת יש חשש, שמה הוא ישכח ויוכלם, ורק לגבי המוכר יקלו לעשות כך. ראינו במשנה היום, הוא לא הגביע את הירקות על מנת לקנותם, והוא מתחרט, הרי שהוא יכול להחזיר את הפירות ללא שום מעשר. כן אם מתנית מבאר הירושלמי מה הכוונה במשנה היה עומד ולוקח, הכוונה היה עומד ובורר, כלומר הוא לא עשה כאן הגבה על מנת לקנות, עד כדון מבאר הירושלמי באותו עמין. כלומר אם מדובר במקרה שהוא ראה ירקות אחרים, הרי לא גמרת בדעתך לקנות אתה יכול להחזיר, אבל אפילו ממין אחר, האם נאמר שיש יותר להחזיר את הפירות או הירקות למרות שהוא רוצה לקנות מין אחר, או שמה יש לומר שמכיוון שהוא עבר לקחת מין אחר, הרי יוצא שמאמין הראשון הוא החליט לקנות את זה, ואז אסור לו להחזיר, אלא אם כן הוא מעשר, והירושלמי כאן נותר בספק. כעת נראה בסייעתא דשמיא הלכה ג', אומרת המשנה, מוצא פירות בדרך, הוא נטלן לאוכלן, הרי ברגע שלקחת, הגבעת את הפירות על מנת לאוכלן, אתה חייב לעשרם. אם לאחר מכן הוא נמלח להצניע אותם, להחביא אותם בצד, לא יצניע עד שיעשר. מדוע? כי אסור לאדם להוציא מתחת ידו פירות שאינם מתוקנים.
המלאג בשביל שלא יובדו, הרי יוצא שהוא לא זכה בהם. אם הוא לא זכה בהם, הרי שהוא פטור מלעשרם. מסכם את המשנה, כל דבר שאין אדם רשאי למוכרו דמי. למשל, אם הוא מוכר במידה דקה, לא ישלח לחברו דמי. ורבי יוסי מתיר לשלוח לחברו תבל ודאי, ובלבד שיודיענו שהפירות הללו אינם מאוסרים ועליו לעשרם. מפאר הירושלמי, תני אין מעבירין על האוכלין. יש ברייתא שאומרת שכאשר אתה הולך בדרך ואתה רואה שם אוכלין, אסור לך לעבור משום בזוי אוכלין, אלא אם כן תיטול אותם ותצניע אותם. אם כן, גם המשנה שלנו אומרת שאם אותו אדם מגביע פירות, בכדי להניחם במקום שמור, מדוע הוא עושה את זה? בכדי שלא לבזות את האוכלין. אומר רבי יעקב בר זרדי בשם רבי אבא או עד אמר, זה דווקא בראשונה. בראשונה שלא היה חשש כשפים, הרי כאשר אתה רואה מאכלים תרים אותם. אבל עכשיו מותר להעביר על האוכלים ואין חובה להרים את הפת שאתה רואה, מדוע? מפני כשפים. יש חשש שיש כשפים באותו דבר מאכל, ולכן לא חייבו אותך להרים את האוכל הזה ולהניח אותו, להצניע אותו משום ביזיון. תמן תנינן מביאה ירושלמי משנה שאומרת, ההופך את הגלל ברשות הרבים והוזק בעין אחר, חייב בנזקו. ברגע שאתה ראית גלל, והגלל הזה יכול להוות כבו ברשות הרבים ולהזיק, ואתה הזזת אותו ממקום למקום, הרי ברגע שהזזת אותו, אתה הופך להיות זה שהנחת אותו, ולכן אם מישהו ינזק, אתה חייב לשלם את הנזקים. ותניה הביתה ממשיכה ואמרה, ואסורין משום גזל. כלומר, אותו אדם שהפך את הגלל, יש לו איסור גזל אם הוא לוקח את הגללים הללו. כלומר, הביתה אומרת שמי שהופך את הגלל קנה את זה בהגבהה וזכה בו מההפקר, ולכן יש איסור לקחת את זה. כהנה אמר, בא כהנה ובייר את הביתה, והוא שהפכה מנת לזכות בה. מתי אנחנו אומרים שאם הפכת את הגלל ממקום למקום, הרי אתה חייב בנזקים והגלל הופך להיות שלך, זה דווקא שהזזת את הגללים על מנת לזכות בהן. אבל אם באמת הפכת את הגללים על מנת שלא לזכות בה, הרי שלא בדע. כאן באמת אם הגללים הללו יאהבו נזק אתה לא חייב לשלם, ומי שיקח את זה לא גזל אותך. ולעניין נזקין לא שניה. אלא בן שהפכה מנת לזכות בה, בן שהפכה מנת שלא לזכות בה ווזק בהן אחר, חייב בנזקו. כעת בא ירושלמי ואומר לו, תדע לך יש הבדל בין נזקים לבין בעלות. לגבי נזקים גם אם הזזת, ללא שהתכוונת לקנות את הגדלים ממקום למקום, הרי שאתה חייב בנזק שהגדלים הללו עלולים ליצור. אבל כל החילוק שאמרנו, בין אם הזזת את הגדלים על מנת לזכות, או שהזזת אותם שלא על מנת לזכות, הנפקמין היחידה תהיה לגבי האם הגדלים הופכים להיות שלך. אבל לגבי הנזק אתה חייב לשלם את הנזק, גם אם לא הזזת את הגדלים על מנת לנוטלן. אומר הירושלמי ואחת אמר אחין, אצלנו לכאורה בספר של המשנה ראינו שאדם שמוצא פירות ולוקח אותם בשביל שלא יובדו, הרי שהוא רשאי להחזיר אותם ללא שהוא מעשר. אז איך זה יכול להיות? כאן המשנה אומרת שהמקביא הפירות ולא התכוון לזכות, פטור מלעשר. כיצד ייתכן הדבר? הרי שם המשנה כהנה ביאר את המשנה בבבא קמא, שאם הפכת את הגדלים אתה חייב בנזקים, גם אם לא התכוונת לזכות. לפי זה היה צריך להיות שאצלנו, גם אם הגבעת את הפירות שלא על מנת לזכות, היית חייב לעשר. מתרץ הירושלמי אמר רבי אבין, יש הבדל בין סוגיית נזקים לסוגיית מעשרות. תמן כתיב לגבי נזקים כתוב בשמות כ"א פסוק ל"ד, בעל הבור ישלם. באורו של דבר בעל הנזק ישלם. ושם יוצא שברגע שאתה הפכת, הזזת את הגדלים, אתה הופך להיות בעל הבור, לכן אתה חייב לשלם. ברמחה, אבל לגבי מעשות אמר התורה, עשר, תעשר. את כל תבועת זרעך, דווקא משלך אתה מעשר, ואין את מעשר משל אחרים. יוצא שאם הגיבת את הירקות שלו על מנת לקנותם, אתה לא בעלים. אתה לא בעלים, אתה לא חייב לעשר. המשיכה הגמרא ואומרת, ראינו במשנה כל דבר שאין אדם רשאי למוכר דמי, לא ישלח לחברו דמי, ורבי יוסי מתיר בוודאי אפילו לשלוח תבל, ובלבד שיודיענו שזה תבל שידע לעשר. מבאר הירושלמי מידה דקה שאין אדם רשאי למוכר דמי, לא ישלח לחברו דמי. לעומת זאת, מידה גסה שאדם רשאי למוכר דמי, הרי שמותר לו לשלוח לחברו במתנה דמי, אם זה מידה גדולה. ורבי יוסי מתיר אפילו לשלוח תבל ודאי, בין במידה דקה ובין בגסה, ואוסר בדמי במידה דקה. אומר רבי אבא ובשם רבי יוחנן, מפני גידורו, הירושלמי כעת רוצה ליישב סתירה שיש לנו. אנחנו ראינו לאל, שמה הסיבה שימכרו למכור דמי במידה גסה, כי אז המוכר לא מרוויח, אלא מי שמרוויח זה הקונה שהוא קונה בזול, לכן נטילו עליו את חובת המעשות. יוצא לפי זה שבמתנה, שכאן המקבל מרוויח בין אם זה גסה ובין אם זה דקה, היה צריך להיות שגם במידה דקה, מי חייב לעשר המקבל. אם כן, מדוע המשנה שלנו אומרת שאסור לשלוח, אסור לתת מתנה דמי במידה דקה. וראה ירושלמי מפני גידורו, בגלל החשיבות של המוכר, כדי לעודד את המוכר לנהוג בחשיבות, ולקבל עליו חברות, כדי שיקפיד מכאן ועלה במעשרות, הרי שיתירו לו חכמים למכור דמי במידה גסה, והטעם הזה שייך גם לגבי מתנה. כלומר, מה הטעם שיתירו למכור דמי במידה גסה? כי אם נאסור לאדם לגמרי למכור דמי, הרי שהוא לא יקבל על עצמו חברות. לכן, בכדי לעודד אותו לקבל חברות, חכמים יתירו לו למכור דמי במידה גסה. ויתירו דווקא במידה גסה, כי אז מי שמרוויח זה הקונה. יוצא שמכיוון שכל הטעם זה מצד גידורו, מצד החשיבות, לכן גם במתנה כשיתירו מצד גידורו, יתירו רק במידה גסה, כמו שיתירו לגבי המחירה. דו מתנית המבאר הירושלמי, רבי יוסי אומר, גם המשנה הבאה אפשר להוכיח כדברנו. המשנה אומרת לכמן, על המוכר סלי תאנים וסלי ענבים וקופות של ירק, ארגזים של ירק, כל זמן שהוא מוכרן אך סרה, כלומר בעומד, הרי שהוא פטור מלעשרה. ושם לגבי מחירה בעומד, לא ברור לנו שהקונה הוא זה שמרוויח. ובכל זאת רבי יוסי מתיר למכור מים בעומד. משמע שהסיבה האמיתית היא, זה בגלל גידורו של המוכר, חשיבותו של המוכר, שרצינו לגרום לו שיהיה לו אינטרס לקבל על עצמו חברות. אמר רבן שמעון בן גמליאל, שלח לי רבי יוסי בריבי אתרוג, ואמר לי, דע לך, אתרוג זה בא בידי מקיסרין, ולמדתי בו לגבי ההלכה הזאת שלושה דברים. א', שהוא ודאי, כלומר שהוא טבל ודאי, ב', שהוא תמה, כלומר שהוא הוכשר לקבל תומה, ג', שלא בא ביד אחר, שלא היה לרבי יוסי אתרוג אחר שמשם הוא יכל להיעשר על האתרוג הזה. מה הכוונה של הדברים? איך למדנו את שלושת ההלכות? קודם כל למדנו שהוא טבל ודאי, מדוע שפירות קיסרין, הרי הם בגדר פירות טבל בוודאי, שהרי שם בקיסריה רוב הקרקעות היו בבעלות גויים, ומכיוון שאין קניין בקרקע לגוי להפקיע מידי חובת אומות ומרסות, כך סבורה סוגייתנו, הרי יוצא שהפירות הם טבל והגויים הרי לא יסרו, לכן אתה חייב להסר. אבל יש המבארים, כך מומר הרשס, שבאמת רוב הקרקעות שם היו מוחזקים על ידי ישראל, ולכן פירותיהם טבל ודאי, כי ידוע היה בקיסריה שהמוחים אינם נוהגים להסר. ב', למדנו שהוא הוכשר לקבל תומה, מדוע? כי בקיסריה החקלאים היו מרביצים עליו מים, מזלפים מים על האתרוג, ושלא בא ביד אחר, שאילו היה בא ביד אחר. אם היה לרבי יוסי אפשרות, הוא היה מאסר מזה על זה. כנראה שזה היה האתרוג היחיד, ואותו הוא שלח, שואל את הגמרא, ויאסר ממנו עליו, למה הוא לא ייסר מהאתרוג עצמו על עצמו? מתרץ הירושלמי, דו חשש לו עד הרבי יוסי, חשש למה שאמר בכפרה. דבר כפרה אמר, אין דרך בני אדם להיות משלחין לחבריהן דברים חסרים, ולכן זה לא מתאים לשלוח אתרוג חסר, ומה שם מכאן שאתרוג חסר, כשר, ובאמת אתרוג חסר משאיר את הסוגיה בסוכה, שלא ניתן למנו כיסר הרי שהוא כשר, אבל בכפרה אומר, זה לא דרך ארץ לשלוח פירות שהם חסרים. אומר הירושלמי, ולא מתנית, הרי למדנו במשנה רבי יוסי מתיר בוודאי, ובלבד שיודיו, למה צריך את ההסבר הזה? הרי המשלמי מפורש אמר שמותר לשלוח טבל, אם אתה מודיע לה מקבל שזה טבל. מתרץ את הגמרא תמים מהלך, רשב"ג בא לומר לנו, אף על גב דופלג על רבנים, למרות שרבי יוסי חולק על חכמים. הרי שבכל אופן לא עבד עובדה דכבתה, הוא לא עשה מעשה על פי שיטתו כי חכמים חלוקים עליו. אז לכן חייב להיות שכל הרעיון כאן זה שלא היה לו אתרוג אחר לאסר עליו. ומשמע מכאן שרבי יוסי לא פסק כמו עצמו, למרות שהוא בוודאי אחז שזה מותר. רבי זעירא בא שאל קומה לפני רבי יסא, ולא מפירות של מותרים בקיסריני. הרי אתרוג זה אחד מפירות קיסריה שמותרים ללא מעשר. למה האתרוג הזה הוא טבל ודאי? מתרץ הירושלמי אמר לי, ולא רבי הוא זה שהתיר פירות קיסרין? והרי רבן שמעון בן גמליאל קודם לרבי היה, מכיוון שהוא קודם לרבי, הרי שהפירות הללו באותו זמן היו חייבים במעשרות, ומדוע רבי התיר את פירות קיסר מחיובי המעשרות, מפני שעולי בבל לא קידשו את אותו איזור. כעת נראה בסייעתא דשמיא, הלכה ד', אומרת המשנה, מוליך חיטיו לתחון קוטי, כלומר מי שמוליך חיטים מאוסרים, לתחון קוטי בכדי שיתחנם, או לחילופין לתחון עם הארץ, לעם הארץ שיתחן אותם. ומכיוון שהקוטי ועם הארץ חשודים על המעשות ועל השביעית, הרי נשאלת השאלה, אולי הוא החזיר לך חיטין אחרות, שיש בהם בעיה של שביעית, ויש להם בעיה שלא אוסרו. אומרת המשלב, בכל זאת החיטים, שאתה שלחת לאותו תוכן, בחזקתן למעשות ולשביעית, ואתה לא חושש שהוא החליף לך. אבל אם הולכת את החיטים לתחון הנוכרי, הרי זה בגדר דמי, כי הנוכרי חשוד שהוא יחליף את החיטים הללו בחיטים אחרות, שייתכן ואינם מאוסרות. המפקיד פירותיו אצל הקוטים ואצל עם הארץ, הרי אין בחזקתן למעשות ולשביעית, ואתה לא חושש שהוא יחליף לך את הפירות, בפירות שאינם מאוסרים. אבל אם יפקד אצל הנוכרי, הרי כפעירותיו הפירות חייבים במעשות. רבי שמעון אומר, הרי שהם בגדר דמיים וזה ספק, אבל זה לא ודאי טבל. אומר רבי חייא בשם רבי יוחנן, נתחלפה קופתו. כלומר, מה הדין אם ברור לי שהחיטים שלך הוחלפו בחיטים אחרות? למשל, נתחלפה קופתו, השקית שלך היא שקית אחרת. אם מוחזק המארץ להיות תוכן שם באותו יום, הרי החבר צריך לחשוש שמה החיטים שלא הוחלפו, ולכן הוא צריך לאסר את הקמח. ואם לאו, אינו חושש, אלא אנחנו מניחים שהחיטים הוחלפו בחיטים של חבר ולא בחיטים של עם הארץ. שואל הירושלמי, אבל מכיוון שעם הארץ רגיל לתחון ביום אחר, ויחו שמה גם באותו יום עם הארץ תחן שם, והוחלפה קופתו בקופת עם הארץ, מה בינה לסירקי? סירקי זה סיעת סוחרים משמעלים, לא קנתניה, הברייתא לא אומרת לגבי זה שסירקי, שהייתה מסתפקת יום אחד מן המאכלים האסורים, נעשה אותו יום מוכיח סימן לכל הימים, שכל המאכלים בחזקת איסור, למה אצלנו אתה לא חושש, שמא עם הארץ הביא חיטים באותו יום שהחבר הביא את החיטים שלו, והחיטים הוחלפו, מתרץ הירושלמי סירקי אפשר לה שלא יסתפק, הרי ברור שיום אחד הסירקי, מכרה מאכלים של איסור, מכיוון שאני לא יודע איזה יום, לגבי כל יום אני חושש ברמחה לגבי כאן תוכן המארץ, לא הוחזק המארץ להיות תוכן שם באותו יום, מכיוון שכך יש לנו כלל שאומר, החזוק כאיסור הלא מחזיק אינן, אתה לא מחזיק מספק באיסור. ראינו במשנה מפקיד פירותיו אצל הקוטין ואצל עם הארץ, רבי תעיפה סמוקה אומר בשום רבי יבואו, קוטין נאמנים לפיקדון שלא להחליף, ולכן המשנה מאמינה לקוטין שהוא לא החליף. שואל הירושלמי ולא מתנית את זה אצל הקוטי, מה אתה מחדש? רבי תעיפה סמוקה בשום רבי יבואו, הוא שעה שהמשלמי מפורש אומרת, שאם מפקד החיטים מאוסרות אצל הקוטי, אתה לא חושש שהוא החליף לך? מתרץ הירושלמי מתנית עד שלא נחשדו, המשנה שלנו מקילה לגבי הקוטים, בטרם שהם נחשדו שעובדים עבודה זרה. רק מה אתה מאמר בא רבי תעיפה סמוקה בשום רבי יבואו לחדש? שאפילו משעה שנחשדו לעבוד עבודה זרה, אבל הם לא חשדים שהם החליפו את החיטים. שואל הירושלמי מהו שיהיה נאמן לומר נטלתי והנחתי אחרים מתוקנים תחתיהם. מה קורה עם הקוטי עם הארץ? אומר לך, חבר, אני החלפתי את החיטים שלך, אבל החלפתי אותם בחיטים מאוסרים אחרים. אומר הירושלמי, הוא נאמן מדוע, אם את מאמינו שנתן, אמינו שנתן. ואם את מאמינו שנתן, אתה אמינו שנתן. כלומר, הפה שעשר הפה שיטי. אם אתה מאמין לו שהוא החליף, תאמין לו שהוא החליף בפירות מוסרים. אתה לא מאמין שהוא הרסם פירות מוסרים, אל תאמין לו שהוא החליף. רבי יונה ביי, כל זה לגבי המארץ, אבל לגבי קוטי, את מאמינו שנטל, ואין את מאמינו שנטל. שם אתה אומר, אני כן מאמין לו שהוא החליף, לא מאמין לו שהוא החליף את זה בפירות מוסרים. רבי יונה באי שואל רבי יונה, מה ההבדל בין קוטי לבין המארץ, בנן קיימין? אם אומר מי שלי הם ואני הסרתי, אפילו המארץ לא יהיה נאמן. ואם אומר, החלפתי לך בפירות אחרים של פלוני שיפקיד אצלי והוא יסער, אפילו קוטי יהיה נאמן. מה ההבדל בין קוטי לבין המארץ? מתרץ את הגמרא מרבי בא, תפתור. מדוע קוטי לא נאמן? כמאן דאמר קוטי כגוי. להתפלגון יש מחלוקת עקרונית מה היחס שלנו לקוטים. האם קוטי כגוי דברי רבי? רבי שמעון בגמליאל אומר, קוטי כישראל לכל דבר. הרי יוצא שאם הוא לא נאמן זה בגלל שדינו כגוי. ממשיכה הגמרא ואומרת, ראינו בספר של המשנה, שהמפקיד פירותיו אצל אנוכי, הרי פירותיו כפירות אנוכי שיש לאסרם כתבל. אחת אמר לתכון אנוכי דמי, ואחת אמר אצל אנוכי כפירותיו של הירושלמי סתירה. מצד אחד המשנה אומרת שאם הולכת חיטין מאוסרות לתוכן גוי, הרי החיט קמח שהוא מביא לך, אתה חושב שזה מחיטין אחרות, ולכן תאסר את זה כדמי. מצד שני הספר של המשנה אומרת שאם יפקע את הפירות אצל הגוי, הרי אתה מניח שהוא החליף לך בפירות טבל, ולכן דינם כתבל ודאי ולא כדמי. אז תחליט, האם זה כדמי או כתבל? מתרץ הירושלמי כאן, קופה בקופות. הספר שמדברת על כך שיפקד הפירות אצל הגוי, מדבר שהחבר יפקיד קופה מלאה בפירות, ולכן ברור שאנוכי החליף את הקופה המופקדת באחת מהקופות שלו. אבל כאן ברגע שמדובר שהחבר הביא לתוכן פירות סתם שינה בתוך קופה, ולכן יש רק ספק, האם התוכן אנוכי החליף אותם בפירות אחרים? לכן כאן זה דמי, וכאן זה ודאי. אומר הירושלמי רבי חנינא בא שאל קומה לפני רבי מני, מהו כפירותיו ממש שהוא פותר טבל ברור במקום אחר? האם כאשר המשנה בספר אומרת שאם יפקעת אצל גוי, אתה דן את הפירות כפירות טבל, האם אני יכול לעשות מהפירות האלה על טבל ודאי אחר? אמר לו לכל דבר כן, זה טבל לחלוטין. אומרת הגמרא, ולא יאות אבא ולא היה נכון, אם רבי חנינא היה מתנגד, היה מטריס לקבל לקבל את התירוץ הזה? הרי פשוט שאתה לא יודע בוודאות שזה טבל, אז איך אתה יכול לעשות מהטבל הזה על טבל אחר? והירושלמי אינו מיישב שאלה זו, עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא תדף יומי הירושלמי, נשמח לקבל הערות והערות ב-0527164226, יהיו שלום וכל טוב.
הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד איתי, כל...